מנחות דף נ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אמר רבי ימי. האש דולקת, ובא איזה אחד, לוקח חתיכת בשר, בתוך סיר, או לא בתוך סיר, רוצה לשים את הבשר על האש. בא מישהו צועק עליו, אתה עושה על האש בשבת? זה מהתורה זה אסור, אתה מבשל. הוא אומר, מה הבעיה? רק שמתי חתיכת בשר על האש, לא עשיתי שום דבר, לא הדלקתי את האש. אז כמובן אבל שזה יהיה אסור. מתי אבל יש את האיסור? כשאדם מניח את הבשר? או רק אחרי שזה מתבשל? אותה שאלה תהיה גם כן לגבי עוד מקרה. הרי כל סוגי המנחות שהיו מביאים לבית המקדש, היו חייבים להיות מצה. היה אסור שהם יהיו חמץ. אחד שמחמיץ את המנחה, חייב מלכות. מה קורה אם אדם אומר, אני לא מחמיץ, אני רק שם את השיעור על העיסה, וזה לבד יהיה חמץ. אז בא פה רבי ימי ואומר, אמר רבי ימי, הניח שיעור על גבי עיסה של מנחה, והלך וישב לו. זאת אומרת, לא עשיתי כלום, הוא אומר, רק הנחתי את השיעור על גבי העיסה, השיעור זה היה מה שעושה חמץ את העיסה. כמו שמרים, מה שהיום. ונתחמצה מאליה, חייב עליה כמעשה שבת. כמו שאדם שם צלי על גבי האש בשבת, הוא חייב אם זה יתבשל. ככה גם זה ששם שיעור על גבי עיסה וזה נהיה חמץ, הוא חייב. שואלת הגמרא, הוא מעשה שבת כי היי גוונה מי מחייב? תכף הגמרא תבאר יותר, אבל בתחילת התהליך, וכי כשאדם שם חתיכת בשר על גבי אש בשבת וזה נהיה צלוי רק בצד אחד, הוא יהיה חייב, כמו פה, אדם רק שם את השיעור על גבי העיסה בצד אחד, הוא לא החליף את הצד. ואמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, הניח בשר על גבי גחלים, אז רק אם ייפך בו לצד השני הוא יהיה חייב, אבל אם לא ייפך בו הוא יהיה פטור, למה? כי זה לא נהיה צלי בשתי הצדדים. אז אותו דבר אם כן, גם פה נאמר שלגבי עיסה, אם אדם שם שיעור, אז זה לא נחשב שהוא עשה את זה חמץ, אלא אם כן הוא הפך את השיעור לשתי הצדדים או משהו. אמר אבל לא, זה שונה. מה חייב נמדיקה אמר כמעשה צלי של שבת? הרי בצלי של שבת, אם אתה לא תהפוך אותו לשתי הצדדים, אנחנו תכף נראה, הוא לא יהיה מבושל, הוא לא יהיה צלוי. אז לכן לא יהיו חייבים בו עד שהוא צלוי. אבל, אז לכן צריך להפוך לשתי הצדדים. אבל לגבי שיעור ששמים על גבי העיסה, עצם זה ששמים את השיעור על גבי העיסה זה כבר מחמיץ. אז בשביל זה לבד, הוא כבר יהיה חייב על זה שהוא יחמיץ את העיסה. אומרת הגמרא גופה, בוא נתבונן בגופם של דברים בשביל להבין. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, הניח בשר על גבי גחלים בשבת. היפך בו חייב, לא היפך בו פטור. פטור? היחידה, מבאיזה מקרה הוא יהיה פטור? היא לימה דלא, די לא היפך בי לא בשיל. אם הוא שם את הצלי על הגחלים, גחלים שלא יכולים בכלל לצלות כלום, זה כבר גחלים כמעט קבועות. אז אם כן, ואם הוא כן היפך, יהפוך לפה ולשם ולשם ולפה, וכי אז הוא כן יהיה חייב. אם הגחלים האלה לא מסוגלים לעשות כלום, אומרת הגמרא, פשיטה אם כן, שזה לא נחשב שזה ניצלה, ואז הוא לא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אלא דאי לא מהפיך לאינם יאבי בשיל. מה תגיד מדובר פה? שגם אם הוא לא היה הופך את הבשר זה מתבשל, אז אם הוא לא הפך, למה שלא יהיה חייב? המים לא מחייב. אומרת הגמרא, לא צריכה. פה מדובר על מקרה נדיר. מדובר פה על מקרה כזה. דאי לא הפיך בי, אבל מבשל בי מצד אחד כמאכל בן דרוסאי. אם הוא לא היה הופך את הבשר, הגחלים יש להם כוח לבשל, לצלות, עד שליש בישול. כמו שהיה רגיל לאכול אותו שודד רשע שקראו לו בן דרוסאי. הוא היה רגיל לאכול בשר רק כשזה ניצלה שליש בישול וזהו. ועכשיו הגחלים האלה הם קצת חלשות, יש להם כוח לבשל כמאכל בן דרוסאי. עכשיו אם תהפוך את הבשר לשתי הצדדים, אז הוא יבשל את הבשר בצד הזה כמאכל בן דרוסאי, ואחרי זה בצד השני. אבל עכשיו, כשהוא רק עושה את זה במצד אחד, זה לא מתבשל בכלל. כי צד אחד רק חלק מהבישול, זה לא נחשב בכלל בישול. וכי מהפך בי בשיל משתי צדדים כמאכל בן דורסאי, וכמה שמלן, בכל מצד אחד כמאכל בן דורסאי, לאו כלום הוא. זאת אומרת, רוצה להגיד ככה, אם אתה שם את הבשר על גבי אותו גחלים, הוא יהיה צלי שליש צליה. אבל מה רק חלק מה, רק בצד אחד הוא יהיה שליש צליה. תהפוך אותו, הוא גם בצד השני יהיה שליש צליה. אבל מה שפה רצו לחדש לנו, מה שרבי יוחנן בא לחדש לנו, שאם אתה רק צולה כמאכל בן דרוסאי בצד אחד, זה לא נקרא צליה. בשביל שזה יהיה צליה, אם זה רק מאכל בן דרוסאי, זה צריך להיות בשתי הצדדים. אמר רבא, ואם נצלה בו כגרוגרת מצד אחד, במקום אחד חייב, אם יש צליה גמורה, לא כמאכל בן דרוסאי, אפילו כמו שיעור של גרוגרת, תאנה מיובשת, זה כבר מספיק נחשב שיעור בישול, והוא יחייב על זה משום מבשל בשבת. אמר לרבינה לרבשי, במקום אחד אין, בשניים ובשלושה מקומות לא, אני מבין ממך שאתה אומר שאם זה ניצלה, צליה טובה, בשיעור של כגרוגרת, אבל במקום אחד רק אז הוא יהיה חייב. אבל מה קורה אם זה ניצלה שליש גרוגרת כאן, שליש גרוגרת כאן, שליש גרוגרת במקום שלישי, ואתה תצרף את שלושת המקומות שזה ניצלה, יש פה שיעור גרוגרת, מה, אז אתה אומר שהוא לא יהיה חייב? והתנן, הרי למדנו משנה, אחד מהמלאכות שאסורות זה בונה. לבנות דבר בקרקע, זה אחד מה-39 מלאכות שאסורות בשבת. בכלל זה גם אדם שנוקב חור על ידי מקדחה, או לא משנה באיזה צורה, באדמה, בדבר המחובר לקרקע. עכשיו, כמה השיעור של החור צריך להיות? הקודח כלשהו חייב. אפילו קדיחה משהו, קטנה, כבר הוא חייב. איך ידם? אי למה במקום אחד, כלשהו למה אחזי. לא יכול להיות שמדובר פה שהוא עושה חור במקום אחד קטן, למה זה יכול להועיל? אלא מה חייב, והרי בשביל שהאדם יהיה חייב משום מלאכה בשבת, זה רק דבר שהוא בעצם מלאכה, נקראת מלאכת מחשבת, מלאכה שיש בה תועלת מסוימת. מלאכת מחשבת, זה הכוונה מלאכה שיש בה איזשהו יצירה מסוימת. אז פה זה צריך שישמש לאיזשהו שימוש מסוים, אבל אם זה לא משמש לכלום, אז אין פה שום מלאכה בשבת, אולי זה עשו מדרבנן, אבל שזה יעשו מהתורה, שאדם יהיה ממש חייב, אם זה בשוגג חטאת, אם זה במזיד בלי התראה קרת, אם זה עם התראה ועדים, יהיה חייב אפילו סקילה, צריך שזה יהיה מלאכה שבא לאיזשהו שימוש מסוים. אז מה זה בא לשימוש? אם הוא עושה רק כזה חור קטן? אלא מה חייבים לומר? בשניים או שלושה מקומות, דחה זה לצירוף. זה ראוי, אם הוא עשה שלוש קדיחות קטנות, ממש של משהו, אבל בכמה מקומות, אז זה יכול להצטרף ביחד, ככה דרך הנגרים, מה שאומר, שהם היו עושים חור אחד גדול, הם היו עושים כמה חורים קטנים, ואז הם מצטרפים את כולם יחד. אז אם כן, יש פה איזושהי תועלת מסוימת מהחורים הקטנים האלה. אז באמת הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, לא, לעולם במקום אחד, באמת מדובר פה שעושה נקב במקום אחד, אז למה זה מועיל? דחזו, זה ראוי להכניס שם לככה דאקלידה, הכוונה לשן של מפתח, לשן דק מאוד של מפתח, אפשר להכניס בתוך אותו נקב קטן. ואיקא דאמרי, יש כאלה אומרים בנוסח אחר את המהלך שאמרנו עכשיו. אמר רבא, אפילו בשניים ושלושה מקומות, גם אז, אם מה קורה? מדם עשה צליה כשיעור גרוגרת, אבל זה לא במקום אחד כשיעור גרוגרת, אלא אפילו אם זה בכמה מקומות ואתה מצרף אותם יחד, זה בשיעור גרוגרת, גם כן הוא יהיה חייב. ככה הבין רבא בדברי רבי יוחנן. אמר לרבינה לרבה השיעי, הפנן, המתעניין, אז אם כן יש לי ראיה בשבילך, ממשנה. הקודח כלשהו חייב, כך כתוב במשנה. איך ידע מי שאם אדם עושה חור כלשהו חייב? אילם במקום אחד כלשהו למה חזי. אם מדובר פה שהוא עשה קדיחה במקום אחד, אז חור כזה קטן בשיעור של משהו, למה הוא יכול להועיל? אלא חייב להיות שמדובר פה לאו, וכי לא מדובר פה בשניים ושלושה מקומות, דחזי לצירוף, וכי לא מדובר פה שהוא עשה נקב בשניים או בשלושה מקומות, וזה יכול להצטרף יחד לנקב אחד גדול, ולכן יש בזה תועלת, כי כמו שאמרנו זה דרך הנגרים לעשות, ואם כן, מדובר פה גם כן בשניים ושלושה מקומות ומצטרפים יחד, אז יש לי ראיה שבמקרה כזה זה נקרא מלאכה חשובה. כמו לגבי צליה, שאתה רבי יוחנן רצית להגיד, אומרת הגמרא לו לא, זה לא ראיה, לעולם יכול להיות שמדובר פה שהוא עשה פה נקב במקום אחד, ולמה זה יכול להועיל, דחזו לככה דאקלידה, זה יכול להיות מועיל לשן של מפתח שאפשר לשים בתוך אותו נקב. תנו רבנן הגמרא מביאה ברייתא. אילו נאמר, רק הפסוק היה מתחיל רק עם המילים, אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. הייתי אומר, רק מנחות שתקריבו להשם, שמקריבים אותם על המזבח, רק אותם אסור לעשות חמץ. מה זה בא ללמד? הייתי אומר, אין לי אלא בלא תעשה חמץ, אלא קומץ בלבד. הייתי אומר שהאיסור לא תעשה חמץ, רק לגבי הקומץ שהכהן לוקח מלא קומצו מהמנחה כדי לשים על המזבח. זה למעשה אסור שהוא יחמץ. למה? כי כתוב כאן מה שתקריבו להשם. את זה אני הולך להקריב להשם, את אותו קומץ. אז אם את זה אני אעשה חמץ, זה באמת יהיה לא תעשה חמור ביותר. אם היה כתוב רק מהמילים האלה, מה שתקריבו להשם. אבל מנחה עדיין הוא, כשהקומץ עדיין מעורב בתוך השיריים, כשכל המנחה היא ככה שלמה, מאיפה אני יודע שגם זה אסור שיהיה חמץ? תלמוד לומר כל, המילה כל. תלמוד לומר מנחה. שורה קודם, מנחה. שאפילו המנחה בשלמותה, גם השיריים ביחד עם הקומץ, גם עליהם חייבים. אם אדם עושה את זה חמץ. שר מנחות מניין, הרי כל הפסוק הזה שכתוב, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, זה כתוב לגבי מנחה מסוימת. מנחת מרחשת. מרחשת זה מנחה שמתבשלת בתוך שמן עמוק. ועליה כתוב, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. הייתי אומר שדווקא זה אסור שיהיה חמץ. על שאר המנחות מניין, תלמוד לומר, המילה הראשונה בפסוק, כל המנחה. אומרת הגמרא, למדנו בברייתא אשר תקריבו להשם. למדנו עוד בפסוק, המשך של הברייתא. למדנו בפסוק גם, אשר תקריבו להשם. לומדים מזה דווקא מה שראוי להקרבה להשם. מנחה שראויה להקרבה להשם זה דווקא כשרה ולא פסולה. למשל, המנחה יצאה מחוץ לקלעים, מחוץ למחיצות, והיא נפסלה ביוצא, או שהיא נטמעה. כבר לא ראויה להקרבה על מזבח. אז אולי על זה יהיה מותר. לא רק אולי, אלא ודאי. אז זה באמת, אם אדם יחמיץ את זה, הוא לא יהיה חייב משום אדם שהחמיץ מנחה. זה לא נקרא שהוא החמיץ מנחה, כי זה מלא לא ראוי. כשרה ולא פסולה, מכאן אמרו, המחמיץ את הכשרה חייב מלכות, אבל ואת הפסולה הוא יהיה פטור ממלכות. בסדר גמור, עד לפה הברייתא. עכשיו אנחנו למעשה, יש לנו שני דברים מאוד מאוד מעניינים שלמדנו. דבר שלמדנו, שאם אדם לקח דבר שהוא כבר היה חמץ, והוא מחמץ אותו, דיינו. היהודי הראשון, לש מנחה ועשה אותה חמץ. בא מישהו אחר וערך וצידר את הצורה של המנחה הזאת, גם כן החמיץ אותה. אפילו שזה כבר היה חמץ קודם, המחמץ אחר מחמץ, אמרנו שהוא יהיה חייב. דבר נוסף למדנו, שאם הוא פסול כבר, כמו שאמרנו, רק מה שראוי, כשרה ולא פסולה, אם הוא פסול, כי למשל הוא יצא מחוץ לחומה, או שהוא נטמע, אז אדם שהחמיץ מנחה שנפסלה בצורה, בפסול הזה, לא בפסול של שהוא נהיה חמץ, אלא בשאר הפסולים, אדם שהחמיץ כזה מנחה פסולה, הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, רגע, מה קורה במקרה כזה? באי רב פאפה, חימצה, אם אדם החמיץ מנחה, והיא נפסלה בזה שהיא יצאה, ויצאת, וחזר וחימצה מהו. על מה אני מתייחס עכשיו? על זה שהייתה חמץ קודם, ועכשיו הוא חזר וחימץ אותה, אז המחמץ אחר המחמץ הוא צריך להיות חייב, או שאני צריך להתייחס לזה שהיא יצאה מחוץ לחומה, ואז היא כבר נפסלה, ואם אני מחמיץ דבר שיצא ונפסל, אני פטור. אז זה היה שתי הצדדים. חימצה ויצאת וחזר וחימצה, כמו שאמרנו, מהו? מצד אחד, כיוון דייצאת איפסילילה ביוצא, כיוון שהיא יצאה מחוץ לחומה, היא כבר נפסלה ביוצא, וכי הדר מחמיץ, אם הוא עכשיו הולך וחוזר ומחמץ אותה, אז אם כן, חדר מחמיץ לה לא מחייב על המשום מחמיץ אחר מחמיץ, אז אם כן הוא לא חייב משום מחמיץ אחר מחמיץ, מכיוון שהיא כבר נפסלה ביוצא. עוד דילמה, כיוון לחימצה, כיוון שכבר החמיץ את המנחה, אז פסול יוצא לא מעני בי. אז זה שזה עכשיו נפסל על ידי שהוא יצא מחוץ לחומה, זה לא עוזר בו, כי הוא כבר נפסל על ידי זה שהוא נהיה חמץ. וזה שהוא חמץ, זה הפסול היחיד שנתפס בו. אז חמץ אחר חמץ, אפשר כן להתחייב בעוד לב. וכי אדם מחמיץ לה, מחייב עלה, משום מחמיץ אחר מחמיץ, תיקו, השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה, השאלה של רב פאפה. שאלה נוספת. באי רב מרי, חימצה, אבל מה, איפה הוא החמיץ אותה? בראשו של מזבח. אחרי שהיא כבר עלתה על המזבח. מה הוא? אשר תקריבו, אמר רחמנה, שסור לעשות חמץ, מנחה שעתידה להיות מוקרבת על המזבח, ופה הוא לא מחמיץ משהו שאמור להיות מוקרב על המזבח, כי זה כבר נמצא על המזבח. אז אם כן, הוא יהיה פטור. הבעיה ההקרבה, עוד דילמה מחוסר הקטרה, כי מחוסר מעשה דמי. נגיד, מה פרוש שנמצא על המזבח, אבל עוד לא הקטירו את, את הקומץ הזה, אז עדיין מחוסר מעשה, ואם אדם יחמיץ אותו, הוא יהיה חייב. גם על זה אין תשובה, תיקו. אומרת הגמרא, ואשתא דנפקא ליה מכל המנחה. אחרי שלמדנו שגם השיריים וגם הקומץ כשמורבים ביחד, חייבים עליהם משום מי שמחמיץ אותם. אם אדם עושה אותו חמץ. אם כן, למה צריך פסוק מיוחד ללמד על הקומץ, שמי שעשה חמץ את הקומץ יהיה חייב? אשר תקריבו למה לי? למדנו אשר תקריבו להשם, שזה בא לרבות שגם הקומץ, מי שמחמץ אותו, מי שעושה אותו חמץ, יהיה חייב מלכות. למה צריך פסוק מיוחד על הקומץ? הרי כל המנחה חייבים על המלכות, למה שישתנה הקומץ? אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת הפסוק אשר תקריבו להשם מלמד משהו אחר, מבא אלי לכדתניא. אשר תקריבו, זה בא לרבות מנחת נסחים לחימוץ, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי לומד שהמילים האלה באים לרבות מנחת נסחים. מנחת נסחים, אין איזשהו חלק שמקריבים אותו להשם, אלא את כל המנחה מקריבים להשם. מה זה בעצם מנחת נסחים? יש קורבנות בהמה מסוימים שמביאים ביחד עם הבהמה גם מנחה. זה נקרא מנחת נסחים. המנחה הזאת כולה מוקטרת על המזבח. אי אפשר להגיד אשר תקריבו להשם ממנה. לא מקריבים משהו ממנה להשם, מקריבים את כולה להשם. אז על המנחה הזאת זה בא לרבות, או, אז אשר תקריבו להשם בא לרבות שגם הוא שמקריבים את כולו להשם, גם כן חייבים אם אדם עשה אותו חמץ. רבי עקיבא אומר לרבות לחם הפנים לחימוץ. זה בא לרבות לחם הפנים, שהוא נאכל כולו לכהנים, ובכל זאת בא לרבות רבי עקיבא, שאם אדם מחמיץ את הלחם הפנים, למרות שאין חלק ממנו שעולה על המזבח, הוא יהיה חייב. אבל מנחת נסחים לא צריך. מנחת נסחים, הרי, זהו, בסדר, רבי עקיבא לומד שלא צריך מנחת נסחים, תכף נראה. בכל אופן, שואלת הגמרא עכשיו על דבריו של רבי יוסי הגלילי, שאומר שזה בא לרבות מנחת נסחים, אם אתה תעיז לעשות חמץ את המנחת נסחים, אז מה יקרה אז? יהיה חייב על זה מלכות. מה זאת אומרת? איך אני אעשה את המנחת נסחים חמץ? הרי, שואלת הגמרא, מנחת נסחים, מי פירות הם, זה הרי נילוש בשמן, לא במים. איך תעשה אותו חמץ? מי פירות הרי אין מחמיצין. מי פירות לא יכולים להפוך להיות חמץ, אז אין שום בעיה. איזה דרך אדם יכול לעשות אותו חמץ? אומרת הגמרא, אמר איש לקיש, אומר היה רבי יוסי הגלילי, מנחת נסחים מגבלה במים וקשרה. הוא סובר שאפשר גם לעשות את הגיבול של המנחת נסחים על ידי מים, חוץ מהשמן. ואם כן, אז זה יכול לעשות אותו חמץ על ידי המים האלה. שואלת הגמרא, לחם הפנים? הרי לחם הפנים, מתי אתה מדבר שאסור לעשות אותו חמץ? בזמן שהוא עדיין יכול להיות חמץ. מתי שעדיין לא נאפה. הרי באותו זמן איפה שמים אותו? בכלי שנקרא יסרון. יסרון זה מידת יבש. זה סוג של מידה, מידת נפח של דבר יבש. דברים יבשים, לא דברים לחים. אז אם כן, לחם הפנים, הרי בזמן שהוא יכול להחמיץ, הוא נמצא בתוך מידת יבש, והוא לא מתקדש בכלל. הרי מה כל העניין? כשדבר הוא קדוש בקדושת הגוף שבו, שהוא נהיה מנחה כבר, ואתה עושה אותו חמץ, אדם עובר על איסור, הוא חייב מלכות עד שהוא עושה אותו חמץ. אבל אם זה סך הכל קמח, עם שמן, עם מים, שלשו אותו ביחד, ועדיין לא, אין לו קדושה, קדושת הגוף של מנחה, אז ודאי שלא יהיו חייבים מלכות על זה שהחמיצו אותו. ומכיוון שהמנחה של הלחם הפנים, כל זמן שיכולה להחמיץ, היא נמצאת עדיין בתוך כלי יסרון, והוא הרי לא יכול להחמיץ בכלל, אז מה הבעיה? הוא לא יתקדש בכלל, אז מה הבעיה שהחמיצו אותו? זה הרי עדיין לא נחשב מנחה, אין לו קדושת מנחה עדיין. מידת יבש היא, ושמינן על רבי עקיבא דאמר, מידת יבש לא נתקדשה, אז למה הוא חייב? אומרת הגמרא, שלח רבין משמי דרבי יוחנן, כך היא הצעה של משנה. אמנם שיש לך שאלה פה על המשנה הזאת, אבל זה בעצם באמת המחלוקת מן רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא, ששניהם נחלקו, האם הפסוק בא לרבות נסחים, מנחת נסחים, או שזה בא לרבות לחם הפנים, מה שראינו בעמוד הקודם, זה באמת ככה הצעתה של משנה. אבל מה צריך להפוך את השיטות? בגלל שרואים שרבי עקיבא לא יכול לסבור שזה בא לרבות לחם הפנים, ורבי יוסי הגלילי לא יכול לסבור שזה בא לרבות מנחת נסחים. אז צריך להפוך. רבי עקיבא מרבה מנחת נסחים, ורבי יוסי הגלילי מרבה לחם הפנים. ואת הגמרא, והיפוך, אשר תקריבו לרבות לחם הפנים לחימוץ, דברי רבי יוסי הגלילי, ורבי עקיבא אומר לרבות מנחת נסחים לחימוץ, ואז הכל בא על מקומו בשלום. אומרת הגמרא, מה רבי יוחנן אומר? שלפי רבי יוסי הגלילי הפסוק בא לרבות שלגבי העניין הזה של הלחם הפנים, אנחנו אומרים שאם אדם עושה את זה בחמץ, הוא עושה את זה חמץ, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, נכון? באמת, רבי יוחנן סובר שרבי יוסי הגלילי מרבה לחם הפנים, שמי שעושה אותו חמץ חייב מלכות. ואז רבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן הולך לשיטתו לגבי מה שהוא אמר, מה שאמרנו. כי למעשה ההשלכה, התוצאה של מה שאנחנו בעצם אומרים עכשיו, של לחם הפנים, אם אדם עושה אותו חמץ, הוא חייב. מה זה אומר? הרי איפה לשים את לחם הפנים? בתוך עיסרון. עיסרון זה נקרא מידת יבש, כמו שהסברנו ופירשנו. נו, אז אם אתה אומר שלחם הפנים אפשר לעבור על, להיות חייב מלכות על זה שלשו אותו בחימוץ, אז זה בעצם אומר במילים אחרות שהעיסרון התקדש. יש לו קדושת כלי שרת. ולכן אם אדם בא והחמיץ את הלחם הפנים בשעה שנילוש בתוך אותו עיסרון, אז הוא חייב מלכות, כי הכלי הזה כבר מקדש את הלחם הפנים, ומי שמחמיץ את הלחם הפנים אז חייב. באמת רבי יוחנן סובר שלפי דעת רבי יוסי הגלילי, העיסרון התקדש בקדושת כלי שרת. איפה אנחנו רואים את זה? רבי יוחנן, אל תר רבי יוחנן לתעמד, אמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי, ואחד מתלמידי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד. מי זה התלמיד הזה של רבי ישמעאל שאומר את אותו דבר כמו רבי יוסי הגלילי? ומנו רבי יושיע. הוא גם אומר את אותו דבר כמו שאמר רבי יוסי הגלילי. מה הוא אומר? לתניה, וימשכם ויקדש אותם כלי השרת. רבי יושיע אומר, הרי יש דבר לך ויש דבר יבש, יש כמו שמן, יין, דבר לך, יש דבר יבש, קמח, סולת, יש כלים שלך ויש כלים של יבש. כלים שלך זה דברים כמו כלי, זה נאמר קערה, אבל יש גם מידות לך, כמו הין, חצי הין, זה מידות של דבר לך, כמו שלנו יש ליטר. אבל יש מידות יבש. מידות יבש, בזמנם היה מידה מיוחדת לדבר יבש. היה כמו איפה, עיסרון, זה דברים יבשים. ובכן, היו כלי שרת של כלי מידה. השאלה הם קידשו אותם. בשביל לקדש כלי שרת, היו צריכים למשוח ולמרוח עליו שמן המשחה. ואז הוא היה מתקדש ככלי שרת, וכל מה שנכנס לבתוכו היה מתקדש בקדושת גוף. זה אומר שהוא הופך להיות כמו קורבן ממש. עצם זה שהוא נכנס לבפנים, הוא נהיה קורבן. עכשיו, בקדושת, הוא נהיה הקודש כמו קורבן. ובכן, יש מחלוקת לגבי הקידוש של כלי השרת במידות הלך, מידות היבש. מה קידשו ואיפה קידשו? אז ככה. וימשכם ויקדש אותם. את מי הוא קידש ואת מי לא. רבי יושיע אומר, מידת הלך נמשך בין מבפנים, בין מבחוץ. זאת אומרת, משכו אותו גם מבפנים בתוך הכלי וגם בחוץ. התוצאה של זה היא שמכניסים עכשיו איזשהו דבר לתוך אותו כלי, הוא מתקדש קדושת הגוף. וגם מה שדולף החוצה ונוגע בדפנות מבחוץ, גם כן מתקדש. כי זה גם מתקדש מבחוץ. זה כלי מידות הלך. מידות היבש נמשך רק מבפנים. ולכן הוא מקדש רק מבפנים, אבל הוא התקדש מבפנים, הוא נמשך מבפנים. זה הרבי יושיע שעליו אנחנו מדברים, שסובר שכלי מידות היבש התקדשו גם כן ונמשכו גם כן. אבל רק מבפנים ואין נמשך מבחוץ. רבי יוחנן אומר, מידת הלך נמשך מבפנים, הוא כבר הולך, הוא סובר שקידשו פחות, בדרגה אחת פחות. מידת הלך שלפי הדעה הקודמת נמשכה גם מבפנים וגם מבחוץ, לדעתו נמשך רק מבפנים. נמשך רק מבפנים ונמשך מבחוץ. ממידת היבש, שלפי הדעה הקודמת נמשך רק מבפנים, הוא לפי דעתו לא נמשך כל עיקר. והוא מביא לזה ראיה, תדע לך שבאמת מידת היבש לא נמשך בכלל, שהרי אין מקדשת, הרי כשאתה מכניס לתוך מידת היבש איזשהו סולת או משהו כזה, זה לא מתקדש, אני לא מקבל קדוש, זה לא נהיה קודש, זה לא נהיה כמו קורבן. מאיפה אני רואה שזה לא נהיה כמו קורבן? מה הראיה? פשוט מאוד, תכתיב לגבי שתי הלחם, שמביאים בחג השבועות שתי לחמים, ביחד עם שתי כבשים ומניפים אותם, שם כתוב ככה, ממושבותיכם, איפה שאתם יושבים, גרים, תביאו לי משם, מאותם המושבות שאתם גרים בהם, תביאו לחם תנופה, כדי שתוכלו להניף אותו, כמה? שניים. שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, תאפנה, ביקורים להשם. מתי זה להשם? מתי שתאפנה. חמץ תאפנה, ביקורים להשם. כשזה תאפנה, אז זה להשם. זה מה שהגמרא דורשת. מתי אין להשם? לאחר שנאפו. מתי הם מתקדשים? רק מתי שהם נאפים. אבל בשעת הלישה, כשהם בתוך היסרון, מידת היבש, הם לא מתקדשים להשם. מה רואים מכאן? שהמידות היבש, היסרון, לא התקדש. מתי זה מתקדש? רק באפייה. אומרת הגמרא, בסדר גמור, אז אם כן אנחנו באמת רואים שמידות היבש לא התקדשו. נשאלת השאלה, במה יקמיף לגי, במה נחלקו רבי יושיה ורבי יונתן, לגבי האם כלי השרת מידות היבש התקדשו בפנים, בחוץ? מאיפה הם לוקחים את המחלוקת ביניהם? מאיפה המקורות של כל אחד מהם? אומרת הגמרא, כתוב, הפסוק אומר, וימשכם ויקדש אותם, כלי השרת, במילה אותם, באותם הם נחלקו. רבי יושיה סובר, הוא סובר ככה, אותם למיוטי מידת יבש, אבל רק בחוץ. אבל בפנים כן קידשו, גם את הכלי היבש, את המידות היבש. רבי יונתן סובר, מידת יבש חול הוא. הוא אומר, הרי מתי מתקדשים השתי הלחם? רק כשהם נאפים. למה הם לא מתקדשים כשהם נמצאים בתוך היסרון? כשלשים אותם? כי מידות, כי היסרון הוא מידת יבש, הוא חול, הוא לא מתקדש בכלל. אז אומר רבי יונתן, אם מידת יבש הוא חול, אז מה צריך למעט שלא קידשו אותו? ברור שהוא לא התקדש. אז מה כן בא אותם למעט? מידת הלך, שקידשו אותו רק מבפנים, ומבחוץ לא קידשו אותו. אותם מבפנים ולא מבחוץ. למיעוט מידת הלך מבחוץ. מצוין. אז בזה נחלקו רבי יושיה ורבי יונתן. שואלת הגמרא, לימה, אולי נאמר, רבי יוחנן אומר שרבי יוסי הגלילי ורבי יושיה אמרו דבר אחד. יש לי עוד תוספת שאפשר להגיד. לימה, שרבי יוחנן יאמר, לימה נמי, שיוסיף גם רבי עקיבא ואחד מתלמידי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד. איזה תלמיד? ומנו? רבי יונתן. כי הרי גם הוא סובר שמידות היבש לא נמשכו, כמו רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אתה צודק לגבי מידות היבש, שהם לא נמשכו לפי, גם לפי רבי עקיבא וגם לפי רבי יונתן. אבל משום דלא שבו במידות לך להדדי, אבל הם לא שווים אחד לשני לגבי מידות הלך, וזה הם כן החלקו. למה? לפי דעת רבי יונתן, הם מידות הלך נמשכו רק מבפנים, ולפי דעת רבי עקיבא הם נמשכו גם מבחוץ. אז אומנם שמידת היבש הם שווים, שתם סוברים שזה לא יתקדש, אבל מידת הלך הם נחלקו אם זה יתקדש מבחוץ גם. טוב. למעשה, היה לנו סתירה בדברי רבי עקיבא, ולכן הפכנו שתי אמרות. הפכנו שתי אמרות. מה היה? צד אחד אנחנו יודעים שרבי עקיבא סובר שמידת היבש לא נמשך. כמו ששמענו, מידת היבש, כמו יסרון, לא נמשך בשמן המשחה, ולכן אם מכניסים בפנים סולת, זה לא מתקדש בקדושת גוף. מצד שני, אנחנו יודעים שרבי עקיבא סובר שיש ריבוי מיוחד ששתי הלחם, הריבוי המיוחד אשר תקריבו להשם בא לרבות ששתי הלחם, מי שמחמיץ אותם יהיה חייב. למה הוא יהיה חייב? סימן ששתי הלחם כבר כן יתקדש בשעה שהוא יישא ויתקדש בקדושת הגוף, כי אחרת למה שבאדם יהיה חייב כשהוא מחמיץ דבר שהוא יכול ברגע אחד להחליט שהוא בכלל לא קודש? הרי אם שתי הלחם, כשהם נמצאים בתוך מידת היסרון, מידת היבש, לא מתקדשים בכלל, אז מה הבעיה? אדם עשה אותו חמץ, הוא יגיד, אתה יודע מה, זה נהיה חמץ, למה שיקבל מלכות? טוב, זה לא שתי הלחם, בוא נפדה אותו וזהו. הקדשתי אותו, אני פודה אותו. כשהוא קיבל קדושת גוף, אם הכלי הוא כלי קודש, שנמשך והוא נהיה כלי שרת, אז אי אפשר לבדות אותו, אתה צודק, אז הברירה היחידה זה לקבל מלכות, כי אם אדם מחמיץ דבר שהוא היה קודש, אז הוא באמת חייב מלכות. אבל כאן במקרה שהמנחה הזאת, אפשר להפוך אותה בחזרה, לבדות אותה, אז למה באמת אתה אומר שהוא יקבל מלכות? אז לכן הפכנו את האמרות. אמרנו שרבי עקיבא לא אמר דבר כזה, מה פתאום? הוא לא אמר ששתי הלחם יהיו חייבים עליו מלכות, אלא הוא אמר על מנחת נסחים שיהיו חייבים מלכות. ככה הסברנו, הפכנו את השיטות בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא. כן, כמו שאז הוא אמר פה, שלח רבין, כך היא הצעה של משנה, באמת ככה, כמו שאמרנו בשורה השישית פה מלמעלה, כך היא הצעה של משנה, באמת כן יש מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, מה באים לרבות, האם שתי הלחם או מנחת נסחים, אבל תהפוך את השיטות. ככה היינו חייבים להפוך את השיטות. שואלת הגמרא, למה? למה להפוך את השיטות? אמר לרב פאפה לאביי, והאיקה ביסה. אפשר להגיד, להשתמש עם הכלי לך. ביסה זה היה כלי שהיו לשים בו את הסולת עם השמן ביחד. זה קראו לו ביסה. הרי יש את הכלי ביסה, במידת לך הוא, כי הרי שמים בו גם שמן כשבוללים את האיסה. ואם כן, יכול להיות שכשהתורה באה ומרבה שתי הלחם, מישהו שהחמיץ אותם, שהוא יהיה חייב מלכות, אולי מדובר פה שהחמיץ את זה בתוך הכלי הביסה, מידת לך. אולי מידת יבש, כמו שרבי עקיבא אומר, באמת לא מתקדש. לא התקדש מידת היבש, רק מידת לך התקדש. אולי מדובר פה שבאמת לשו את המנחה בתוך הכלי המידת היבש, מידת הלך, לכן זה התקדש בקדושת הגוף, וחייבים מלכות על זה, על זה שהחמיצו את זה. אומרת הגמרא, אמר לי, כגון שלש על גבי כתב ליה. מדובר פה שהלישה לא הייתה בביסה. הלישה הייתה בכלי חולין, משטח של אור. ולכן לא יכול להיות שהוא יהיה חייב על זה שהוא מחמיץ את העיסה של שתי הלחם, אילולי שכלי היבש התקדשו. אומרת הגמרא, אי הכי דקם, אם ככה, שהוא לש בכלי של חול, דקאמר לי רבי יונתן, תדע לך, כן, שמה? יש לי ראיה שמידת היבש לא התקדש. אתה יודע מה הראיה שלי? תדע לך שהרי אינה מקדשת. הרי אתה רואה שהכלי החול לא מקדשים את שתי הלחם. לאם עלי שיגיד לו, הפסוק מדובר כגון דחיילה ביסרון דחול? אולי מדובר פה בפסוק שהוא מדד, חיילה, הכוונה מדד, אולי מדובר פה שהוא מדד את הסולת בתוך כלי יסרון של חול, ולכן זה באמת לא מתקדש. זאת אומרת, אם יכול להיות שאפשר, זאת אומרת, אם יכול להיות שאפשר, אפילו שאפשר בקודש, בכל זאת אפשר ללוש בחול, אז בוא נגיד שמדובר פה שהוא לש בכלי של חול, ולכן הפסוק אומר שאותם הלחמים לא מתקדשים, אבל רק בשעת האפייה. אבל אם הוא הולש אותם בכלי קודש, אז הם כן יהיו חייבים עליהם, אם מחמיצים אותם גם בשעת הלישה, מתקדשים גם בשעת הלישה. תרץ את הגמרא, אך ישת, וכי אתה רוצה לדמות בין שתי המקרים, בשלמה ביסה, העניין הזה, הכלי שלשים בו סולת ושמן, לא כתב רחמנה דלעבד ביסה למילש בי. התורה לא אומרת שצריך לעשות ביסה בשביל ללוש בו את הסולת, ללוש בו את הלחם. אז אם כן, קילש לה על גבי כתב ליה, לטלן בה. אז אם הוא ילוש את שתי הלחם בתוך אור של חולין, אין בזה שום בעיה. אל היסרון, אם נמשך היסרון, אם נאמר באמת שיסרון נמשך והתקדש בקדושת כלי שרת, אז אם כן, כיוון דאמר רחמן העביד יסרון, התורה אומרת ויסרון סולת, שצריך כן לעשות את הסולת בתוך יסרון. אז אם כן, וחייל בי, ואם כן, התורה אומרת שצריך לעשות יסרון, אז צריך למדוד, וחייל בי, צריך למדוד בתוך יסרון הזה. אז אם כן, שביק יסרון דקודש וקייל ביסרון דחול, וכי יכול להיות דבר כזה שאדם יעזוב את היסרון שהתקדש, והוא ילך ילוש בתוך יסרון של חולין, זה לא יכול להיות. לגבי ביסה, יכול להיות שהוא לא ילוש בתוך הכלי הזה של ביסה, כי התורה לא אומרת שחייבים דווקא ביסה, אז הוא ילוש באיזשהו משטח של אור של חולין. אבל לגבי עמידת היבש, היסרון חייבים דווקא למדוד בתוך יסרון, אסור למדוד בכלי אחר. אז אם כן, כי התורה הרי אומרת ויסרון סולת, אז אם כן, לא יכול להיות שהוא יעזוב יסרון של קודש ויעשה ביסרון של חול. אומרת הגמרא תנו רבנן ברייתא, מניין למעלה מבשר חטאת? הרי בקורבן חטאת, מה שמעלים על גבי המזבח, זה את האימורים. מאיפה אנחנו לומדים שאדם מעלה את הבשר שאמור לאכל הכהנים, הוא מעלה אותו על גבי המזבח? או מבשר השם, אותו דבר, בשר של קורבן השם. ומבשר קודשי הקודשים, שלמי חג השבועות, שלמי חג שבועות, זה מה שנשאר, קורבן עולה. זאת אומרת ככה, קורבן עולה ודאי צריך לעלות על גבי המזבח. מה שנשאר זה רק שלמי עצרת, השלמים של חג השבועות, שלמי ציבור. אם אדם מעלה את הבשר שלהם שאמור לאכל הכהנים, הוא מעלה אותם על גבי המזבח. או שאר דברים שאמורים לאכל הכהנים והוא מעלה אותם על גבי המזבח. למשל, מקדשים קלים, אפילו בשר שאמור לאכל לכל יהודי בכל ירושלים, והוא מעלה את זה על גבי המזבח. וממותר העומר, מה שנשאר ממנחה, ממנחה של העומר, שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח, זה אמור לאכל הכהנים, והוא בא ומעלה את זה על המזבח. מה עוד? וממותר שתי הלחם, דיינו, שתי הלחם, כשהוא מעלה את שתי הלחם על גבי המזבח, זה אמור לאכל הכהנים שתי הלחם. ומלחם הפנים, שגם הוא, הלחם הפנים כולו נאכל הכהנים, ומשיירי מנחות, שאדם הביא מנחה לבית המקדש, אז את הקומץ מעלים על המזבח, מה שנשאר, מביאים לכהנים לאכול, מה קורה אם העלו את זה על המזבח, שיירי המנחות. אותו דבר, כל הדברים האלה, שהוא בלא תעשה, מאיפה לומדים שבאמת יש מצוות לא תעשה, לא להעלות את שאר הדברים האלה על המזבח? תלמוד לומר, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו, אסור להקטיר שאור ודבש על המזבח, אבל כתוב שם את המילים, ממנו אישה להשם. חלק ממנו עולה על האש של השם, אז אל תקטירו אותו. זה בא לרבות דבר שלישי. חוץ ממה שאסור להעלות שאור שמחמיץ עיסות אחרות, או דבש על המזבח, גם אסור להעלות דבר שממנו אישה להשם. דבר שחלק ממנו מעלים על המזבח. כלשהו ממנו לאישים, כל שחלק ממנו עולה על האש של המזבח, הרי הוא בבל תקטירו. אז מי שכן מעלה עובר על הלא תעשה של בל תקטירו. ושתי הלחם ולחם הפנים, יש מהן לאישים. ככה לכאורה אנחנו רואים מפה שבשתי הלחם ולחם הפנים יש חלק ממנו שעולה על האש של המזבח. שואלת הגמרא באמת זה ככה? והתניא יצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאישים. אז אם כן אנחנו רואים פה ששתי הלחם ולחם הפנים הם נאכלים לגמרי לכהנים, שום חלק מהם לא נאכל על האש של המזבח. תרצת הגמרא, אמר רב ששת, אין מגופו לאישים. זאת אומרת, מהלחם הפנים עצמו לא מעלים כלום על המזבח באמת. לחם הפנים היו לוקחים שתי כפות שהיו בפנים לבונה, שהיו מנחים על השולחן, את הכפות עם הלבונה האלה, בזריחי הלבונה האלה, אותם היו מקטירים על המזבח. ומה שהיה נשאר, 12 הלחמים שהיו על השולחן, זה מה שהיה נאכל לכהנים. אבל לא היו לוקחים חלק מלחם הפנים ומקטירים על המזבח. זה נכון. מגופו של הלחם הפנים לא היו נותנים שום דבר לאישים. אבל היה את בזריחי הלבונה שהם היו בעצם יחד עם הלחם הפנים שאותם כן היו מקטירים על האש. אותו דבר גם לגבי שתי הלחם. לא היו לוקחים חלק משתי הלחם של חג השבועות ומקטירים על המזבח, אבל שתי הכבשים של העצרת שהיו מניפים יחד עם שתי הלחם, את אותם כבשים כן היו מרימים חלק מהם ומקטירים על האש. אז בעצם באיזשהו מקום יש פה כן את המושג של ממנו לאישים. יש חלק מהלחם הפנים שממנו לאישים. מה ממנו לאישים? השתי הבזיחי הלבונה. בשתי הלחם גם כן, יש משהו שממנו לאישים. אתה יודע מה? האימורים של הכבשים של העצרת, זה גם כן הרי הניפו אותם ביחד עם שתי הלחם, והוא באמת הולך לאישים. יש משהו שמגיע על האש של המזבח. אבל אתה צודק באמת. הברייתא שמקודם ראינו, שיצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאישים, ולכן הם לא מגישים אותם אל המזבח, זה נכון. לגבי ההגשה, להגיש לקרן דרומית מערבית של המזבח, לא יגישו את אותם שתי דברים. למה? כי למעשה אין מגופם שום דבר שעולה על האש של המזבח. וכדי לעשות ההגשה, צריך שזה יהיה דבר שחלק מגופו עולה על האש של המזבח. עד כאן השיעור על דף נון זין.